בפרשת השבוע, פרשת אמור, אני רוצה בכמה מילים לדבר על מה שעומד להיות השבוע, גם כן פרשת השבוע, הביקור של ראש הגלחים. אני זוכר שהרב ציודה התייחס לפעם היה בעוד בחייו, היה גם כן ביקור כזה, זה היה עוד לפני מלחמת ששת הימים, ואז אותו האיש רצה להיות, היה כאן איזה חצי יום, משהו כזה, לא זמן ממושך בכל אופן, והוא נכנס לא בסדר הרגיל, הוא בא, עשו לו מעבר מיוחד במגידו, הרב ציודה אמר, אין לו ברירה, אלא לתאם איתנו, עם מדינת ישראל, את הכניסה פה לארץ ישראל. אנחנו עכשיו הבנבטים. זה לא היה כל הדורות. קומת מדינת ישראל היא מכה ניצחת, להשקפת הנצרות. הם טוענים שכל הדורות, התפקיד שאחרי שעם ישראל הרג את האלוהים שלהם, לא כל אלוהים אפשר להרוג, רק אלוהים שלהם. אז עם ישראל צריך להיענש על מה שהוא עשה, ולסבול ולהיות מפוזר בין עמים, אין לו שום תקומה לעם ישראל, כך הם אמרו. והם בעצמם הצירו לנו והראו לנו שנים כל הדורות, וכל צרה שבאה לעם ישראל, זה היה אצלהם כאילו עוד הוכחה בצדקתם, והם אמרו כלפינו, הנה אתם רואים שהריבונו של עולם עזב אתכם, אתם רואים איך אתם סובלים ומתייסרים, הוא לא רוצה אתכם יותר, הוא עזב אתכם. ולא היה לנו מה לנו. אנחנו אמרנו, עוד תהיה גאולה. אבל זה נמשך ונמשך, והם נופפו בידם כלפינו בזלזול, ואמרו, הנה אתם רואים, כל הסבל שלכם זה מפני שקדוש ברוך הוא עזב אתכם. לעולם לא יהיה תקומה. וגם השואה הנוראה שעברה עלינו, הם אמרו, זה חלק מהעונש שעם ישראל צריך לקבל על מה שהם, והם באו, הם במקומנו, הם עם ישראל האמיתי עכשיו, כי מאז שעם ישראל לא הסכים לקבל על עצמו את העבודה זרה, את מה שאת האלוהים שלהם, שהוא הממשיך, שהוא מתקן, אז עם ישראל יפסיק להיות עם ישראל. עכשיו, מי שהוא מקבל עצמו את האמונה הנוצרית, הוא ממשיך את עם ישראל. ועם ישראל הוא מקבל את העונשים. כי הנצרות היא המשך לתורה. בהתחלה היה באמת הקדוש ברוך הוא נתגלה למשה רבינו, לישראל, במציאת מצרים, מתן תורה, כל אמת אמיתי, וכל המשך הנביאים אחר כך, אבל אחר כך בא ההוא, כן, אותו האיש, והם מאמינים בו שאחר כך על שינוי, והם הממשיכים. עם ישראל סיים את תפקידו. והנה עם ישראל קם וחוזר לארץ ישראל, ומקים את מדינת ישראל, וארץ ישראל חוזרת לידי עם ישראל. והם לא יודעים איך להסביר את זה. זה מנוגד לכל השקפת עולמם. הם לא הכירו במדינת ישראל שנים רבות. אין מדינת ישראל. זה לא מציאות. היא תתבטל. אין לה אפשרות להתקיים. זה משהו כחולף ועובר. והם גם עדיין מקווים שכך יהיה. ומדינת ישראל הולכת ומתחזקת. ועכשיו אנחנו אומרים להם, נו, אתם רואים? אנחנו נגלים, אנחנו חוזרים, אתה רוצה לבוא אלינו, תקבל רשות, אנחנו נתאם את הזמנים, והוא צריך שמשטרת ישראל תשמור עליו, וזה כואב לו. לקבל רשות ממדינת ישראל, ולתאם איתה את הביקור שלו, שבארץ הקודש שולטים העם היהודי. כל הביקור הזה, שאומנם הוא נאלץ לקיים אותו במצב הזה, הוא רוצה לבוא לארץ ישראל, כי זה בעיניו ארץ הקודש, אבל הוא לא היה רוצה שהשלטון כאן יהיה שלטון של העם היהודי. אנחנו צריכים לדעת איזה שלב חדש אנחנו נמצאים בבק שלנו עם הנוצרים. הרב הקדיש לזה הרבה פרקים בספר אורות, בישראל ותחייתו, על ההבחנה בין הדרך המוטעת של הנוצרים ובין הדרך של עם ישראל דרך התורה. אנחנו שלא חיינו בין הגויים באירופה, במדינות נוצריות, אנחנו לא כל כך מבינים למה הרב כל כך הקדיש לזה הסברה ופירט את ההתבוננות הזאת בהבדל. וכנראה שמי שהיה שם ופגש את זה והתחכך עם עם האנשים האלה ועם הדעות האלה, צריך לבאר כמה טעות יש בזה, כמה סילוף יש בזה, כי הם כאילו רוצים ללכת בדרך בשורש שלנו, אבל צריך להבחין בין אור לחושך. הדבר הראשון, הם עובדי עבודה זרה. הם מקשימים את האמונה. האלוהים שלהם היה בן אדם. זה אמונה מגושמת. זה שורש הטעות, להקשים. מזה יוצא כל הטעויות כולם. יש כאילו חלקים באלוהות. הדבר השני, פועל יוצא מהאמונה באותו האיש, כפירה בסגולת ישראל. אין יותר עם ישראל. כולם שווים. כולם יכולים להיות עובדי השם. לא צריכים עם סגולה. לא צריכים עם מיוחד, אלא לא צריכים לעשות אפליות. כולם שווים. כמו הטעות של קורח. שגם קורח אמר, לא צריכים כהנים. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? זה הטעות של קין, זה הטעות של קורח, וזה השיבוש שלהם. קורח אמר את זה כלפי הכהונה, והשיבוש שלהם כלפי עם ישראל. הכהונה היא נדרשת לעם ישראל, בתוך עם ישראל. זה עניין של הפרשה שלנו, פרשת אמור. אמור אל הכהנים בני אהרון. כי הקשר עם הקדוש ברוך הוא למעלה, הוא למעלה מכל מעלה. וכל בני אדם הם בעולם הזה, בתוך המציאות המוגבלת. להתחבר אל ריבונו של עולם, צריך משהו באמצע שיחבר אותנו אל ריבונו של עולם. גם בתוך עם ישראל. צריך, הכהנים, התפקיד שלהם, זה לא להפריד ולהבדיל בין ישראל לריבונו של עולם, אלא לחבר, מפני שיש פער וצריך לעשות חיבור. לא יש חיבור והם נכנסו באמצע והם עושים איזה חיץ, והם רוצים להיות המתווכים. ואנחנו היינו רוצים אחרי קשר ישיר. זה לא כך. אנחנו רחוקים. ואנחנו מחפשים מי שיתווך בינינו ובין ריבונו של עולם. אז אני כהנה, שלוחי דרחמנה ושלוחי דינן. אז הקדוש ברוך הוא יסד סדר מעלות, יש כהנים בישראל, והכהנים יש בהם קדושה מיוחדת, ותפקיד מיוחד, והם יכולים להיות משרתי השם, והם יכולים לחבר בין ישראל לאבים שבשמיים. ועם ישראל הוא ממלכת כהנים ביחס לשאר העולם. והעולם לא היה יכול להיות מחובר, ולא יכול להיות מחובר, אלא על ידי ממלכת הכהנים וגוי קדוש, על ידי עם ישראל. עם ישראל לא מפריד, אלא מחבר. והכפירה בסגולת ישראל היא כפירה בעצם באפשרות להיות חיבור אמיתי לריבונו של עולם. דבר השלישי, זה כפירה בתורה. ביטול כל המצוות כולם. כאילו הם מאמינים באותו, עם הזיוף, עם התוספת, עם ההגשמה, אבל לא צריכים מצוות. תתבטלו המצוות. מי שמקבל עליו את האמונה, הוא בתוך העניין. והרי אי אפשר להיות קרוב אל ריבונו של עולם, אלא בדרכתו של ריבונו של עולם. הוא למעלה מכל השגה, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אם הוא לא ייתן לנו הדרכה איך להתקרב אליו, הכיצד נתקרב? באה תורה, והריבונו של עולם נתן לנו תורה, והדריך אותנו בכל פרטי החיים. איך לחיות חיים אמיתיים, איך להיות חיים קדושים, ולהיות קשורים, ולהיות קשורים לריבונו של עולם. ובלי זה לא היינו יכולים, ואי אפשר. וכאילו אפשר להתעלות ולהתרומם בלי עבודה ועמל והופעה של חיים שלמים של קודש. לא במילה אחת אפשר להתרומם, לא בידיים מסועבות אפשר לגוע בקודש. צריך להתאהר, צריך להתקדש, צריך להתעלות ולהשתלם בהתנהגות נכונה, במידות נכונות, בשלמות של כל הופעת המציאות על ידי הדרכת הקדוש ברוך הוא. ואז אדם, ואז אפשר להיות עם השם, להיות מחוברים לריבונו של עולם. הם כפרו בתורה, בישראל, ובריבונו של עולם. שמעתי שאחד סיפר שהיה פעם ביקור של ה... לא של הראש של הגלחים, של המדרגה שנייה אחרי הראש. בישוף, לא יודע איך השם ההגדרה שלו, הוא בא לבקר בארץ. נסע אחד מהעובדי משרד הדתות לקבל את פניו, והביא אותו אל שר הדתות של אז, זה היה... ורפתיק. הגישו אוכל לפניהם. שאלו אותו, אז יכול לשתות קפה? רוצה לשאול, כן, בוגע, כן. הגישו. לקח ורפתיק את הכוס, ברוך אתה השם אלוקים מחולם, שהכל נהיה מדברו. הפקיד השני גם כן, ברוך אתה השם אלוקים מחולם, שהכל נהיה מדברו. הגוי הזה אוכל. הוא במדרגה כל כך גבוהה קרוב, לא אומר שום דבר. כל ילד קטן, כשאוכל משהו, הוא מזכיר את ריבונו של עולם. והם אוכלים. תורה נתנה לנו, ריבונו של עולם נתן לנו תורה שלימה, תרי"ג מצוות, כדי שנדע איך אפשר להתקרב לריבונו של עולם. אי אפשר בלעדי זה להתקרב. איך אפשר? על ידי הרגש שלנו, על ידי הבנה האנושית שלנו, אנחנו נתקרב לריבונו של עולם, זה בלתי אפשרי. צריך על ידי הדרכה של ריבונו של עולם בעצמו, על ידי תורת השם שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא בסיני. הרב מביא עוד דברים, כמובן, של השיבושים. הדבר עושה הבחנה חשובה מאוד, שכתוצאה מהתפיסה שלהם, האמונית המשובשת הזאת, המורכבת, הלא אחדותית שיש, יש ויש, אבא, לא רוצה לחזור על השטויות שלהם, ואצלנו, אז מזה יוצא להם פירוד בעולם גם כן. אם יש פירוד במקור, אז יש פירוד גם למעלה, למטה. ועל כן, כל התפיסה המשובשת היא, שכאילו העולם הגשמי, אי אפשר לרומם אותו, ואי אפשר לתאר אותו ולקדש אותו, כי הוא נמוך, מגושם. אם אדם רוצה להידבק, הוא חייב להתנזר, ללכת למנזרים במדברות, לצמצם את אכילתו, לצמצם את הנאותיו מן העולם הזה, וכמה שהוא יכול, אם הוא יכול לחיות במינימום של, של השתמשות בעולם הזה, הוא יכול להגיע למדרגות עליונות. כי אי אפשר לרומם את כל את הגשמיות, צריך להיפרד ממנה. אבל אדם לא יכול, אם הוא לא יאכל כלל, אז לא יוכל להתקיים. אז זה כמה שאפשר להסתפק במינימום, שבמינימום האפשרי. מהתפיסה שהעולם הוא מפוצל, שיש עולם הזה ויש עולם הבא, שיש גשמיות ויש רוחניות. והתורה מלמדת אותנו, ריבונו שלם הוא אחד, והעולם הוא אחד, והגוף והנשמה הם אחת, ואת הכל צריך לרומם, ואת הכל צריך לקדש. זאת התפיסה הבסיסית של עם ישראל, של התורה, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. הכל אחד, את כל החיים שצריך לרומם, את כל המציאות, לעלות במדרגות הקודש. נקודה נוספת, אני לא אומר את כולם, שהרב מדגיש, שהרב אומר, הם בחרו באיזה רעיונות, לקחו כמובן מאיתנו הכל גנוב, אבל לקחו זה דבר והקצינו, עשו אותו מבריק מאוד מאוד, ויש הרבה ברק חיצוני בפנים רקוב, אבל מבחוץ יש איזו השקפה הזאת, יש לזה כוח משיכה מסוכן שצריך להיזהר ממנו. כגון, נתן דוגמה, כגון הוותרנות, להיות על חסד בלי גבול, לרחם על כולם, על הרשעים, על האכזרים, על הרוצחים, צריך לרחם. והמרחם על האכזרים, אכזר. והשקפת עולם כזאת היא מסוכנת, והיא עושה את כל שפיכות הדמים שהייתה באירופה. הכל נובע מהשקפת העולם המעוותת הזאת. כי יש דין, יש חסד ויש דין. והעולם לא עומד על, על, על רגל אחת. העולם עומד על שלוש רגליים, שלושה דברים העולם עומד. הוא לא יכול להתקיים על... אבל זה מאוד מושך. מאוד מושך הוותרנות הזאת. עוד ועוד ועוד ועוד. עד קצה, עד למעלה מקצה הגבול. לכאורה, זה נראה מאוד מאוד יפה. אבל זה לא אמיתי. זה חיצוני. זה ברק. וכן כדומה. כל מיני, וקל מאוד גם למשוך אנשים, להגיד, למה אתם צריכים לקיים כל המצוות? אנחנו יכולים, את אותו עולם הבא אנחנו יכולים לתת לכם בלי להתאמץ. למה להתאמץ? למה צריכים תרי"ג מצוות? יש מצווה אחת. אפשר רק לקבל איזו אמירה אחת, להגיד איזה כמה מילים, והכל תקבלו. זה מושך. למה לא? להיות חיים קלים זה תמיד מושך. אבל באמת לזכות במדרגות העליונות השלימות, אי אפשר, אלא אם כן עבודה ועמל ולעשות קניין. קניין, לקנות את החלק של העולם הבא, לקנות את הדביקות בריבונו של עולם. לפי גודל ההבנה של העניין, צריכים להבין שכך צריכה להיות גדולה ההשקעה. ברוך השם שאנחנו זוכים, אני חוזר להתחלה, אנחנו זוכים שאנחנו כאן בארץ ישראל, ואנחנו כאן הבעלי בתים, הוא אורח, הוא לא בעלי בית, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, עוד אנחנו לא במצב כזה שאנחנו יכולים לגמרי להכתיב את הכל, היינו רוצים ככה, ויש גם כמה אנשים בארץ שדורשים שאנחנו נחרים אותו, נגרש אותו, במשך הזמן אולי גם נגיע לזה, אבל עוד לא הגענו למצב הזה של השלימות, אבל הגענו לזה שהוא חייב לכבד אותנו, את העם הקטן הזה שהוא כל כך זלזל בו, הוא חייב לבוא אל הנשיא. זה לא בפעם הראשונה שהוא לא רצה, והתחשבו הפעם הוא גם יבוא אל הרבנים הראשיים, אני לא יודע איזה, להם איזה כבוד יש מזה, אבל בכל אופן זה סדר אחר. הוא מנהיג של דת של מאות מיליונים, כן? ואנחנו עם קטן ביחס לכל האמונה, המאמינים הרבים שיש לו כביכול, והוא צריך לבוא לכבד אותנו, אנחנו הקטנים והוא צריך לכבד אותנו. אני, עצם הפגישה הזאת, אני מתאר לעצמי שהרבה רבנים אומרים, היה רב אחד שהיה כל בוקר אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני עבד. עבד הוא אמר באלף, אב בית דין. שאין עליי אחריות כל כך, שאני לא צריך להיפגש עם כל מיני אנשים וכל מיני דברים. להיפגש עם תומה זה מטמא, זה לא נעים, לא טוב. אולי זה משפיע קדושה, אבל גם צריך סייעתא דשמיא, באמת זה קשה. אבל כפי שאמרתי, יש לזה כמה צדדים, אבל ברוך השם זכינו שיש לזה כבר צדדים טובים גם כן, של כבוד ישראל, של כבוד תורה, הוא ממילא שכבוד ריבונו של עולם. וכמובן הדברים נקשרים עם הפרשה שלנו. אמור, אמור ואמרת אל הכהנים בני הארון. הכהנים בני הארון, הזוהר שואל, למה צריך להגיד בני אהרון? כהנים הם בני אהרון, יש כהנים שלא בני אהרון, כל הכהנים הם בני אהרון. אומר הזוהר, זה בא ללמדך, ללמד אותנו שהמהות של הכהנים, אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון היה עושה שלום באופי שלו, מחבר את כל ישראל. ממילא הוא גם, זה התפקיד שלו, להיות כהן גדול, דהיינו, שהוא מייצג את כל ישראל ביחד, הוא מאחד על ידי זה את כל ישראל, והוא מחבר את ישראל לאביהם שבשמיים, כי זה היה המציאות הנפשית שלו, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איך הוא היה מקרב את הבריות לתורה? אוהב את הבריות. וממילא הבריות מתקרבים לתורה, ככה מסביר ברבות דרבי נתן. אהרון היה הולך בדרך והיה רואה, אוהב את אנשים, מתעניין בכולם. כל אדם שהוא היה פוגש היה מאיר לו פנים, אוהב את הבריות ומתעניין בהם, מי אתה, מניין אתה באת, מה אתה עושה, איזה יופי, חזק ואמת, מברך אותו, משבח אותו. ואם זה היה אדם רשע, הוא היה חושב, אוי, אם אהרון היה יודע איך הוא מתנהג, כמה היה לו צר לאהרון, אהרון הוא קדוש, אהרון הוא הכי קדוש בישראל, כן? הוא איש כל כך נבוק בהשם, ירא שמיים, מלא באהבת השם. אם הוא ידע איך האיש הזה היה אומר לעצמו, אם הוא ידע איך הוא מתנהג, אז הוא יצטער, אולי הוא לא רוצה כל כך לדבר איתי, יהיה לו עגמת נפש. ממילא הוא חשב, הוא חייב לשנות התנהגותו. מה יהיה בפעם הבאה אם אהרון יפגוש אותו? לא, זה לא יפה ככה להתנהג. זה היה משפיע על אנשים בלי שאהרון דיבר אף מילה. הוא רק היה, זאת אומרת, אף מילה של מוסר, אף מילה של תביעה לשנות. לא היה צריך לעשות את זה. זה היה, מתוך אהבתו את הבריות, הם התקרבו לתורה. אפשר שהוא גם דיבר. אבל זה ראו, שהוא איש קדוש. אם אדם שלא למד, שלא נראה ככה איש קדוש, הוא מתחבר עם אנשים שרחוקים, רשעים, אז מה הרשעים חושבים? לא אכפת לו איך הם מתנהגים, איך הוא חבר שלנו. אם לא היה, אם היה אכפת לו, הוא לא היה יכול להיות חבר שלנו. אבל אהרון, אי אפשר להגיד שלא אכפת לו. אהרון הוא איש קדוש, אהרון הוא כולו מלא קדושה. והוא מקרב אותי, אומר אותו בן אדם. אז וזה ודאי אכפת לו. אז אני לא יכול להיות ככה. אבל אם, אז, מי יכול, אני רוצה להסביר מי יכול לקרב. מי שנוטף כולו קדושה, אז הוא אוהב את הבריות, מקרב את הבריות. צריכים להיות כמו אהרון, נווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות מקרבן התורה. תהיה במדרגה של אהרון, קדוש, משך, ומתוך כך, וגם אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, וממילא כמובן מקרבן התורה. אמור אל הכהנים בני אהרון. כל הכהנים הם בני אהרון, הם שייכים לעניין הזה, למהות הזאת של אהבת השלום, של הקירוב, וזה עניינם, על כן להיות תפקידם, להיות המחברים בין ישראל לאביהם שבשמיים. אומר הרב בשמועות ראייה, זה מובא, שזה גם מבטא שיש בכהנים שתי מדרגות. מדרגה אחת סגולית, ירושה, בני אהרון, ומדרגה אחת תפקיד, להיות כהנים, להיות עובדי השם. ועל פי זה אומר הרב, אפשר להסביר הלכה. הדין הוא שיש מחלוקת תנאים, חלל שעבד עבודה במקדש, האם עבודתו פסולה או לא. לכתחילה חלל פסולה, אסור לו לעבוד. חלל זה כהן שנשא גרושה ונולד בן, והבן הוא נפסל לעבודת הכהנים. אז נחלקו התנאים. היה עומד ומקריב על גבי מזבח, ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה. רבי אליעזר אומר, כל קורבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים. רבי יהושע אומר, רבי יהושע מכשיר. ובירושלמי מקבל ואחר כך זורק, הוא ממשיך לעבוד, כן? אם הוא נמצא כבר למעלה. הרמב״ם אומר, חלל לא יעבוד, ואם עבד, לא חילל. שנאמר, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, אף חולין שבו תרצה. והשאלה נשאלת, אם חלל הוא לא, הוא מפסיק להיות כהן, הוא נפסל עבודת הכהונה, אז מה, למה בדיעבד עבודתו כשרה? צריכה להיות עבודתו פסולה, לכתחילה בדיעבד. אומר הרב, היות ואי אפשר לבטל את מציאותו שהוא מן אהרון, בצד הסגולי שלו הוא נשאר, בצד התפקיד כאן הוא נפסל, אז זה דין לכתחילה. אבל בדיעבד, בגלל שבשורש, כי הוא גם, הוא לא רק כהנים, הם לא רק כהנים נהרון. והר"ן מדייק את זה מהדרשה בתורת כהנים, שהרש"י מביא אותה. בני אהרון, יכול חללים, תלמוד לומר, הכהנים. זאת אומרת, מהכהנים אתה לומד שחללים פסולים. מבני אהרון לא יכולת ללמוד, כי הוא גם מבני אהרון. רק מזה שאתה אומר כהנים, כהנים ולא חללים. אז זאת אומרת שמזה שניצל, בכל זאת הוא בני אהרון, אז בדיעבד עבודתו כשרה. כלומר, הרב רוצה להפסות, לעמוד על כך שיש בכהנים שני הצדדים, הצד הסגולי, התורשתי, הבסיסי, והצד התפקיד, קדושת הבפועל, הבכוח והבפועל. על פי זה אומר הרב, גם כל ישראל, אם יש להם בחינה של כהנים, כמו שהזכרנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וגם יש עוד פסוק שאומר, ואתם כהני השם תיקראו, משרתי אלוקינו יאמר לכם. זאת אומרת, ישראל יקראו כהני השם. אבל הם לא כהנים. באופן, זאת אומרת, מבחינה מסוימת, כלפי שאר העולם, יש להם מבחינה של כהונה, לא בתפקיד ה... של כהונה הרגיל, כן? הסגולה, הסגולה השורשית היא בעצם קיימת בכל ישראל. והסגולה היותר גלויה היא אצל הכהנים, ואחר כך מתוך כך התפקיד של הכהנים. ועל פי זה אומר הרב, אפשר להסביר איך כהנים יכולים להיות שליחים של ישראל, הרי קיימלן, שמה שאדם לא יכול לעשות בעצמו, הוא גם לא יכול לעשות שליח. השליח גם כן לא יכול לעשות אם הוא לא בר חיובה, אם הוא לא שייך בזה. אבל בוודאי אם המשלח לא יכול לעשות דבר, הוא לא יכול לעשות שליח שיעשה במקומו, אם אין לו את הכוח הזה, כי השליח הוא בסך הכל יד האריכתא של המשלח. אז איך הכהנים יכולים להיות שלוחי דידן להקריב קורבנות, אם אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות? אבל אנחנו גם כן קצת כהנים. כי גם בכלל ישראל יש את הסגולה הזאת של הכהונה, הסגולה הבסיסית הזאת, כמו שאמרנו, כלפי כל העולם כולו, לעם ישראל יש את הבחינה הזאת. אם כן, תפקידם של הכהנים להיות עובדי השם, ומכיוון שכך הם צריכים לעשות את עבודתם במשלימות. הכהן צריך להיות טהור, וצריך להיות שלם בגופו, וצריך להביא את הקורבן, שהקורבן יהיה גם כן שלם בגופו. שלם בשלימות שלא יהיה לו שום מום. ומכאן צריכים ללמוד על כל עבודת השם. שכל אדם שניגש לעבודת השם, שבאותו רגע הוא בחינה של כהן, כהן כהן, הוא צריך לראות שהוא ניגש בשלימות, עם כל האישיות שלו. עם כל גופו, עם כל רמה חבריו, כל עצמותיי תאמרנה, השם יחמוך. לא לעשות את הגשת חלקי, כבעל מום, שלא עושה, לא מגייס את כל רמה חבריו, את כל כוחותיו עכשיו לעבודת השם. וגם את המצווה שהוא עושה, הוא צריך לעשות אותה בשלימות, שלא יהיה בה שום חיסרון, באיזה פרט מסוים במצווה, שזה מום. כי המצווה צריכה להיות מושלמת. ואחרת יש איזה פסול. המצווה לא נעשית בשלימות. המשך הפרשה, יש מצווה מיוחדת, לא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם. ועיקר המצווה היא לא בשעה שאדם נפגש באיזה מצב שהוא צריך למסור את הנפש ממש גם, אבל לא זה הדבר היחידי במצווה הזאת, אלא בחיים, לקדש את השם בחיים, לחיות חיים של קידוש השם. הגמרא במסכת יומא מדברת מסוגיה, סוגיה שעוסקת בדבר הזה, קידוש השם, בסוף המסכת. רבי יוחנן אומר, איך ידע מחילול השם? כגון ענה, שאני הולך 400 בלא תורה ובלא תפילין, אומר רבי יוחנן עצמו, זה חילול השם. 400, כלשהו זמן הוא הולך בלי תפילין או בלי תורה, זה חילול השם. אומר רש"י, רבי יוחנן היה זקן, ולא היה כבר בכוחותיו, הוא היה זקן מופלג, לא סתם זקן, זקן מופלג, ולא היה, אם הוא אומר על עצמו, אם אני הולך 400 בלא תורה ותפילין, זה חילול השם. כי התלמידים רואים את הרב הגדול, גדול הדור, פויסק הדור, הוא זכה, הוא רגע, הוא הולך בלא תפילין. נו, אז למה אנחנו, אם הוא עושה ככה, אז אנחנו ודאי לא יכולים לעשות ככה. אם הוא לא לומד כל הזמן תורה, זאת אומרת שיש מקום לא כל כך ללמוד. לומדים ממנו. והם לא יודעים שזקן יכול להיות מצב כזה שאין לו את כל הכוחות כמו אדם צעיר, או בעיקר זקן מופלג, מופלג. ואף על פי כן, זאת אומרת, כאילו רבי יוחנן אומר, אני לא השם, ואף על פי כן יכול לצאת מזה חילול השם. צריך מאוד מאוד להיזהר, גם כשאדם לא השם, כאילו. רב אומר, נדמה לי שם, אם הוא הולך לקנות אצל הטבח, והוא נותן לאחד, אם יש שם שני שותפים, נותן לאחד והשני לא רואה, השני אולי חושב שעדיין הוא לא שילם, כלומר, אף על פי שהוא עשה הכל בסדר, מריתיים. צריך להיזהר ממריתיים. הגמרא מביאה דוגמה של רבנים. כלומר, עיקר חילול השם זה שרב, שהוא כביכול מייצג את התורה, הוא מייצג את עובדי השם, הוא לא נוהג כפי שצריך, יש בזה חילול השם. ואכן, ככל מה שאדם יותר השתורה, יותר תלמיד חכם, האחריות יותר גדולה מוטלת עליו, וכל מסיו הם נבדקים בזכוכית מגדלת, הוא צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל הכל יחסי. גם בדורנו, שיש אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, כל מישהו כן שומר תורה ומצוות, ושנראה כמו שומר תורה ומצוות, הוא גם כן מוטלת עליו האחריות שלא לעשות חס וחלילה מעשים, שיש בהם חילול השם, שמורים הדתיים כך עושים. אנשים שרואים את הדתיים, הם לא יודעים להבחין. הם לא יודעים שיכול להיות אדם עם מעיל ועם כובע, והוא עם הארץ, והוא לא למד ולא שנה, זה רק החברה הולכת באופן כזה, בבגדים כאלה, עם חולצה לבנה. וחושבים שהוא רב, בטח לא, רב גדול. גם זקן, גם בכובע וגם מעיל ארוך. מה זה רב? וזה עניין של מודה, כן? יש אנשים הולכים עם מכנסיים, עם כיסים הרבה מכל הדדים. יש אנשים הולכים עם מעיל. אין בזה שום שייכות לרבנות, לשום דבר. ואנשים אחרים לא יודעים את זה. צריך לפרסם. שכובעים ומעילים שחורים לא אומרים שום דבר. וגם זקן לא אומר. ויש כל מיני אנשים, המרצים, בכל אופן לא תלמידי חכמים, עם לבושים כאלה. אבל לא רק בגדים כאלה, גם מי שהולך עם כיפה, ויש לו צורה של בן תורה, אז מזהים אותו עם אדם שהוא מייצג את התורה ואת המצוות. ואם הוא לא נזהר, ועושה דברים שהם נראים שלא היה ראוי לעשות אותם, זה חילול השם. ו... ויש גם קידוש השם כמובן. אם אדם עושה דברים כאלה, שכל מי שאומר, וואה, איזה יופי של התנהגות, והוא זה שלמד תורה, כמה נעים מעשיו, כמה מפוארים מעשיו, מקשרים את זה עם זה, הוא למד תורה, ותראו, הוא מתנהג כל כך יפה. וחס וחלילה להפך. אומרים, זה הוא זה שלמד תורה, כמה מכוערים מעשיו, כאילו התורה לא משפיעה לטובה, ואולי אפילו אפשר יסבירו את זה שכאילו התורה משפיעה חס וחלילה לרע. כל אחד היום, כל בן תורה, הוא צריך לדעת שהמעשים שלו הם יכולים להיות קידוש השם, וחס וחלילה יכול להיות גם להפך. זה יכול להיות ביחס לרחוקים מתורה ומצוות, וביחס גם לחלשים בתורה ומצוות. כן? דתיים לייט. שהם רואים בחור ישיבה, משהו בתפילה, לא כהוגן, אז הם אומרים, מה אנחנו רואים? תראה, הוא לומד תורה, הוא אומר, הוא ככה מתנהג, אני בטח לא צריך להתנהג יותר טוב ממנו. אז לומדים מזה, וזה נקרא חילול השם, אם לומדים ממעשיו של אדם, ומתקלקלים. מדרגות מדרגות כמובן בחילול השם, אבל כיוון שזו עבירה הכי חמורה שיכולה להיות, צריך ממנה זהירות כפולה ומכופלת. המשנה אומרת בפרקי אבות, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, המחלל אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. מה זאת, למה אחד שוגג? שוגג. בדרך כלל, בכל התורה כולה, יש הבדל בין שוגג למזיד. יש דבר אחד, שחוץ מחילול השם, אולי שני דברים, שאין הבדל בהם בין שוגג למזיד. בין נזיקין, אם אחד מזיק. אז גם שוגג חייב. הוא לא יכול להגיד סליחה. אתה שברת לי את האוטו, עכשיו אתה אומר סליחה, אז מה אני אשא? איך אני אשא? תקן, צריך לתקן. אי אפשר כלומר, כשאדם עשה פעולה שיש לה משהו, בפועל יצא משהו, השתנה משהו. אז זה לא משנה, שוגג ומזיד. קלקלת, אין הבדל. זה מקולקל. אם אדם עשה דבר לא בכוונה, עבירה לא בכוונה, אני אומר, הוא לא התכוון, זה לא עבירה, אין לזה משמעות. אבל אם אדם הפעולה שלו עשתה שינוי על ידי המעשה. כלומר, משהו נשבר, או רוצח. יש בגמרא, כן, שיש שליחות. אי אפשר לתקן את המעוות. אין דבדן בשוגג למזיד. אז רוצח בשוגג יש לו אנשים חמורים באופן מיוחד. לא כמו שאר השוגגים שהם בקורבן מתכפרים. הוא צריך לגלות, יכול להיות כל חייו, יהיה בגלות. לא, אין לו דינו כמזיד, אבל גם כן יש לו עונש, כי היה תוצאה למעשה שלו. אותו דבר חילול השם, מסביר המהר"ל. חילול השם זה פגיעה בכבוד שמיים. וזה עשה נזק, שלמדי בזה. אז אין הבדל בין שוגג למזיד. יש לזה תוצאה. ולכן, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. הגמרא במסכת קידושין אומרת, אין מקיפין בחילול השם. תנן התם, אומרת הגמרא במסכת קידושין, אין מקיפין בחילול השם. איפה כתוב משנה אין מקיפים בחילול השם? פירש רבינו חננאל, כשזה כנראה אמור על המשנה בפרקי אבות, שכתוב כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. לא כתוב במשנה בפרקי אבות אין מקיפים בחילול השם. מה זה תננה תם אין מקיפים בחילול השם? ומה זה אין מקיפים בחילול השם? בירה הגמרא שאין עושים בה כחנווני המקיף. שחנווני קונים אצלו דברים, לפעמים הוא נותן את ההקפה ואחר כך משלמים באיחור. אז בחילול השם אין מקיפים, אין, מיד העונש בא. מר בריידר אבינה אמר לומר שאם הייתה שקולה מכרעת, כלומר אם היה מחצה זכויות ומחצה חובות ובחוב היה חילול השם, זה מכריע את הכף. מסביר המהר"ל, המילה אין מקיפין משמעותה אין שמים אחד על יד השני, כמו למשל כתוב במסכת חולין, אין מקיפים בבועי. בועות יש שהם על הריאות, שהם יכול להיות שהם, אם זה מבטא שיש חור בריאה, אז הריאה, אז הבימה טריפה. אבל לפעמים זה, יש בועות שהם בלי, לא, זה לא נובע מזה שנעשה חור, ויש בועות אחרות, בלונים כאלה, שהם אומרים שכן. אין משווים אחד לשני, אין מקיפים. כלומר, אין משווים. ויש לנו עד המושג שלא מן המוקף. זאת אומרת, שאתה רוצה להפריש תרומות ומעשרות, אתה צריך להפריש מסמוך, שיהיו סמוכים זה לזה, ולא להפריש ממה שיש לך בבית אחר, על מה שיש לך כאן. כי זה הפרשה שלו מן המוקף. זאת אומרת, מוקף זה הקרובים זה לזה, חברים אחד עם השני, וכך אפשר להסביר גם החנווני, שהוא מקיף, פירושו של דבר שמקיפים ביחד הרבה, הרבה חובות, ואחר כך משלמים בבת אחת. חילול השם זה עבירה שהיא לא שווה לשאר עבירות. אין משווין אותה לעבירה אחרת. היא עבירה חמורה, שונה, מיוחדת, שאין משווים אותה לאחרות. זה הכוונה, אין מקיפים בחילול השם, וממילא זה הפשט, שזה מה שאנחנו רואים בפרקי אבות. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זאת אומרת מה שכתוב בפרקי אבות, שחילול השם זה סוג מכל המחלל של שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. זאת אומרת שחילול השם זה שונה מכל העבירות. המהר"ל מסביר מה זה מחלל שם שמיים בסתר. אז איך הוא מחלל שם שמיים? אם זה בסתר, אף אחד לא יודע, זה לא מתחלל שם שמיים. הוא אומר כגון ש... 10 תלמידי חכמים, אחד מהם, הם מתארחו אצל מישהו נגיד, ואחד גנב שם. לא יודעים מי גנב, אבל יודעים שאחד מהתלמידי חכמים, אחד ממני התורה גנב. אז זה חילול השם. בלי שיודעים האיש המחלל שם שמיים, יודעים, יש שהיה פה חילול השם. אז המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה ציבורי שלא מרגישים על האדם מי הוא עשה, אבל החבורה הזאת, מישהו מהחבורה הזאת לא היה בסדר. זה, גם זה, זה חילול שמיים, שם שמיים בסתר. זאת אומרת, זה בעצם, החילול הוא בגלוי, רק האיש הוא נסתר, ואנחנו לא יודעים מי עשה את הדבר הזה. מצוות חילול, איסור חילול השם הוא האיסור הגדול ביותר, וכנגד זה מצוות קידוש השם היא המצווה הגדולה ביותר. אם אדם מתנהג כהוגן יפה ומקדש שם שמיים, אפילו בפרטים קטנים, ומתקדש שם שמיים על ידו, זה, הערך של זה, אין לזה גבול. כידוע, אז מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500 או פי בלי גבול. וזה ענייננו. אנחנו, בני התורה, צריכים לזכור את הדברים הללו, לדעת שאנחנו מייצגים ולהיות אחראים על מה שאנחנו עושים. ולסיום, כמה מילים על ספירת העומר, שזה גם כן הפרשה שלנו. כל יום אנחנו סופרים ומתקדמים מחג פסח לחג השבועות, מיום מחרת השבת עד למחרת השבת השביעית אנחנו סופרים. בוודאי שהמצווה של לספור היא לא מצווה ריקנית, שתספור קיימת את המצווה. כאן זה איזה מהלך שבו אנחנו מתקדמים שלב אחרי שלב לקראת איזה מגמה. ואסור שיבואו הימים הללו בלי שאנחנו נבין שעניינה של הספירה זה לדעת אנחנו מתקדמים, 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 עוד מעט מגיעים לחג השבוע. וצריך להתכונן אליו. להתכונן הרבה. אגם שחג השבועות הוא יום אחד בלבד. אבל כבר הזכרנו, גם אדם מתכונן לחתונה חודשים, ובסוף החתונה יום אחד בלבד. קלה מתכוננת לחתונה, כמה שבועות היא מכינה את השמלה שלה, ואחר כך לטים את הנעליים. ואיך מה תחזיק איזה פרח ואיזה משהו, והכל שוקלים בסוף זה לכמה שעות, כמה שעות מקדישים בשביל כמה ימים רצופים מקדישים איזה דבר שתוך כמה שעות נגמר. איך תסביר את זה לאנשים? לא הסכימו איתך, ממשיכים בזה, אבל הם צודקים, כי השעות האלה הן שעות איכות, שעות החתונה. הן שעות גדולות מאוד מאוד. וככל שמתכוננים אליהם יותר, אז גם המשמעות שלהם היא יותר גדולה. כמובן שלחתונה צריכים להתכונן לא רק עם הבגדים. החתונה זה רק, לא רק איזו הופעה חיצונית שכלפי אחרים, זה לא איזו הצגה, אלא זה משהו פנימי. צריכים להתכונן גם באופן פנימי, אבל מכל הצדדים. גם אנחנו מתכוננים לחג השבועות. מתכוננים ליום הגדול הזה, יום תזכורת או התחדשות של מעמד הר סיני. ומצווים אנחנו להתכונן. וכל יום שאנחנו עוברים צריך להיות עוד יותר, עוד יותר מוכנים. להגיע לחג השבועות שהוא יום אחד, אבל הוא מכיל תוכן איכותים גבוה וגדול מאוד. וככל שההכנות הן יותר נכונות ויותר טובות, אז האיכות כמובן של אותו היום הוא יותר גדולה. אנחנו סופגים את האיכות יותר לתוכנו. אנחנו חיים אותה, אנחנו יכולים ממנה להמשיך אחר כך הלאה. זה עניינם של הימים הללו, ונאחל באמת שמעזרת השם נעלה מעלה מיום ליום ונגיע לחג השבועות מוכנים.